יום שני, פרשס נויח, ערב ראש חודש חשוון. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום את הפותח עם הגאון רבי נחמן אדלר שליט"א, שמספר על הכוח סוף שהעמיס את ליבו של שר התחבורה. בימים אלו, שתושבי בני ברק בהמוניהם מוחים על חולי שבת שנעשים רחמנא ליצלן, בפעתי עירם במסגרת העבודות על הרכבת הקלה, אז מצאנו קטע מיוחד שפורסם לפני כמה שנים ביתד נאמן במוסף שבת, בשיחה שערך רבי נחמן רבינוביץ' עם הגאון רבי נחמן אדלר שליט"א, חבר בדעת אגודת ישראל והרב של שיכון הרבנים בירושלים. הוא מספר שנה אחרי מלחמת תשכ"ז הקימו את התחנה המרכזית בירושלים בשכונת רוממה. כשהתחילה לפעול, התברר שהאוטובוסים יוצאים ובאים אחרי כניסת השבת, והרבה זמן לפני שהיא יוצאת השבת. הרבה תושבים היו מגיעים למקום מדי שבת למחות על זה. בשלב מסוים התחיל להגיע מדי שבת בשבתו רבם רבלוי, זכר צדיק לברכה, יחד עם קבוצה של מפגינים, אנשי אינטור הקרטה. ההפגנות לא עזרו, תכלות הכל, אין תחנה מרכזית אחת בכל רחבי הארץ שסגורה בשבת. אבל באחד השבתות עמדה התחנה המרכזית מלכת, וככה זה נשאר. מה הביא לסגירה של התחנה אחרי גל עצום של מחאות? מספר רבי נחמן אדלר, שכשראו שכל פעולות המחאה לא עוזרות, התארגנה משלחת של רבנים, ביקשה להיפגש עם מי שכיהן אז כשר התחבורה, עזר ויצמן קראו לו. כדי לספר לו על הצער שלהם, על הכאב, על חילול שבת הנורא. כל אחד ניסה בתורו לשכנע אותו, אבל הוא דחה את הבקשות וההפתעות. טוב, הם עמדו כבר לצאת, אבל אז מספר רבי נחמן אדלר. אבא שלי, רב משה אדלר, שהוא היה אז רבו של שיכון הרבנים, הוא פנה אל השר וביקש רשות להשמיע כמה מילים. וכך הוא אמר לי. ידוע, וכך הוא אמר לו, סליחה, לשר. ידוע שהשר הוא יליד מחוז פינסק. בפינסק היה יהודי צדיק שקראו לו רב אהרון מקרלין, שהוא חיבר שיר מיוחד לשבת. ואז הוא התחיל לשיר את השיר כוח סוף, רגש גדול, שהוא מסביר לשר את פשר המילים המיוחדות. מספר שאותו שר עזר ויצמן ישב, התרגש, זלגו מעיניו דמעות. היה צריך להוציא מטפחת מהכיס ולנגב את הדמעות. ואז, כשאבא סיים לשיר, מספר רבי נחמן אדלר, הסתערה בחדר דממה, מול עיניהם המשתאות של רבנים, חברי המשלחת, הרים שר התחבורה את הטלפון וקרא לתוכו, אני נותן הוראה להפסיק מיד את יציאת האוטובוסים מהתחנה המרכזית בירושלים לפני צאת שבת. הבנו שהאיש מהצד השני אומר, עבד להם מתווכח עם השר, אבל הוא עונה בתקיפות, שום אוטובוס לא יוצא יותר מהתחנה המרכזית בירושלים בשבת. ומאז ועד היום מסיים הרב אדלר, שובד את התחנה המרכזית בירושלים, בשבתות ובמועדי ישראל, בזכותו של הגאון משה אדלר, ובזכות הפזמון הידוע כוח סוף. וכאמור, זו התחנה המרכזית היחידה שנעולה מתמיסת שבת והצטה. פילי פלוי, מה זה ניגון? מה שניגון יכול לחולל בנשמתו של יהודי. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור הימי על פרשת שבוע, ולא ימוצו יהיה ממנוח לכף רגלו, ולא יוספו, אחרי זה כתוב, ולא יוספו שוב ולעבוד. בנר לשולחן שבת הם מספרים, מביאים סיפור בשנת תשס"א. יונה נכנסה לבית הכנסת, חלמו ישו בבני ברק, הגבאי מנסה לגרש אותה, מנסה ככה, שום דבר לא עוזר, היונה נשארת בבית הכנסת. אחרי יומיים, שני שחיס נפגש הגבאי אל אחד המתפללים החשובים של בית הכנסת, הרב נסן צבי כהן, שהיה באותו זמן בשנה על אבא שלו. הוא מספר לו על היונה שמתעקשת להישאר בבית הכנסת, אמר שיש פה משהו לא רגיל, אולי מחפשת פה איזה תיקון. הוא הצביע, והציע לו לכוון בקלי של היונה. הוא הסכים, ולפני הקדיש לשיר של יום, הוא אמר לעצמו, אבא, את הקדיש הזה, אני אומר לתיקון היונה, הרי אם הייתי שואל אותך, ובוודאי היית מסכים. והנה פלא, מיד אחרי אמירת הזמירה בו, היונה פרסה את כנפיה לעיני המתפעלים הרבים ועפה מבית. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, כי מולו אורץ חמס מפניהם. בספר רבין האור לציון, ובו פה דברים מאוד מעניינים על מידת הנקיות, להקפוד במומוין של האור לציון, רבין ציון אבא שם. פעם הודיע רבינו שמתחילים ללמוד מסכת פלונית, חלק מהתלמידים הביאו מורת רוח, כבר למדו אותה. אפילו שאין להשוות רמת הלימוד, אבל הם מבקשים ללמוד מסכת אחרת. אחד מהם גם גילה בקיאות, הצטי דברי הגמור בעביד זורן. על הפסוק, כי אם בתור עושה שם חפצו, היא שאין אדם לומד אלא במקום שלי בו חפץ. ורשי אומר, לא ישנה לו רבו אלא מסכת שהוא מבקש ממנו. שאם ישנה לו מסכת אחרת, אין מתקיימת, כי בשלי בא אל תאוותו, מקום מפורש. הרב בן ציון אבא שר התעזר בסבלנות, וענה בנועם, אילו אני הייתי המחליט, הייתי שוקט בבקשה. אבל אני, אני רק פקיד. אומרים לצאת מה שם ראש ישיבה. הגאון רבי ציון רבי יהודה צדקה זה צל, אמר לי לעשות. אני לא יודע אז ימין ושמאל, אמרו לי ימין, אפנה לימין, שמאל אפנה לשמאל. אם ראש הישיבה הראה להם את המסכת הזאת, אני אלמד אותה. יתר כן, גם יגיד ללמוד דף גמר אחד כל החיים, אז זה מה שאני אלמד. אני שכיר, בא בזמן, יוצא לי זמן. זכור איך שהוא היה מופיע לשיעורים, קודח מחום. עם מגיע בכל יום. פר וגון רבי שער יש לי איתה, שבשעתו, כן, כמשגיח בישיבה. כידוע, רבי ציון היה מועל מומחה, גם הוא הכיר את המצווה, היה הולך למרחקים כדי למוד, אבל היה לו תנאי, לא על חשבון זמני הישיבה. או בשעון וחצי בבוקר לפני השיעור, או בצהריים אחרי זה. כל פעם כשהוא הגיע וראה שעדיין לא התארגנו, היה מתנצל, והיה אומר, אני אמר לשיעור, הוא יוצא. שגור היה לשנו, אני שכיר, בא בזמן ויוצא בזמן. באמת הוא נשאר הרבה יותר מהזמן. כשהוא קנה את הדירה ברחוב סורוצקין, הוא שילם את המחיר לפי התקדמות של שלבי בנייה, כמוסכם, ובסיום הבנייה הוא קיבל את המפתח. יום אחד התקשר לקבלן, שאל אותו אם אפשר לעלות אליו. הקבלן הופתע, חשש, הוא אמר, כבוד הרב, אני בעליו. הוא אמר, לא, לא, אני כבר בדרך אליך. ואז החשש של הקבלן התעצם, ובאמת אחרי זמן קצר מאוד, רבינו דופק על הדלת, מגיע מרחוב אלקנה לרחביה, כמובן מקבל את זה בכבוד גדול, אז הוא אומר, תראה, שילמתי את כל הכסף, קיבלתי מפתח. אמר לו הקבלן, כן, ודאי, אם יש איזו תלונה, איזה תיקון, רק יאמר, נבצע את זה מיד. והוא אומר לו, אני לא יודע, זה עוד נראה, אבל אני רוצה לעבור מחר בדירה החדשה. טוב, אמר לו, שיהיה בשעה טובה מוצלחת. אמן, אומר רב בן ציון, ואני רוצה שתגיד לי אם נשאר איזה חוב, אם יש איזה תוספת, איזה טענה, אני רוצה להיכנס שהיא נקייה מכל חוב ותשלום. אמר לה, קבלן, מה פתאום, הכל שולם. אתה בטוח, תחשוב, תסתכל עוד פעם, אולי ביקשת משהו חריג, אולי איזה תוספת, בפנייה או יפה, בייחוד. אני מבקש ממך, אומר רב בן ציון, אל תסתיר ממני שום דבר, אני רוצה לשלם עד הפרוטה האחרונה, אל תמנע ממני מצווה. הוא אומר לו, לא, לא, לא מגיע לי שום דבר, ואז הוא מבדה שוב ושוב, עד שנוח הודה איתו. ובירך את הקבלן והלך. ומסכם הקבלן שהוא בנה מחר מאות דירות, אלפים. מעולם לא קרה שבא קונה ודחק בי להיזכר, אולי שזה יתרת חוב או תוספת מסכים. אנחנו ממשיכים עם הדור, מדור כל העם. זה מתוך מכתב שהתפרסם ביתד נאמן לפני כמה שנים. במוסף החג, מובילים שבמוסף החג פורסמה כתבה על הגאון רבי יהודה אדלשטיין זצ"ל. הרב ברמת השרון שהסתלק לפני 60 שנה, חשוון תש"י. אז אותו כותב מכתב מודה שהעלו את זכרו הטהור והוא רוצה להוסיף משהו שמה מאבא שלו שהיה תושב ברמת השרון. רבי נדגיש שיש טועים שהרב של רמת השרון, הגאון רבי צבי יהודה, היה בתוך הבית עם ילדים. הרב אומר להם, תגדלו, והם גדלו מיד. כאילו רק למדתי את הגמרא בשקידה, והם צמחו אותם בדרך כלל. הוא אומר, לא. הם גם השקיעו בעבודה עצמית מרובה בימי הנערות. אבא שלהם אכן התווה את הדרך, אבל הם כנערים צעירים. באותם שנים בבית של אבא, המעידות שכבר היו להם, וגם הצדיקים שפגשו, הבינו והשקיעו רבות בעבודה עצמית. לדוגמה, תימות ספרי מוסר בקביעות, הוא אומר שאבא שלו סיפר לו שהוא זוכר את אחד הבנים שהיה אז נער, גיל 14, נכנס לחדר צדדי, לומד מפלס ישורים בהתעוררות רבה. פעם אחרת הוא פגש בן אחר הבית של הרב, מהם בספר מוסר בנעימה קלה עם דמעות של בן ישיבה על החיים. אפילו שעדיין לא למד בישיבה. הוא אומר, הוא מסיים, שכנראה נמדו את זה גם מאבא של מרב זצל, שען נערץ על תושבי עירו, והסתלג בחשבון תפשניות, יהי זכרו ברוך. אנחנו משיכים דפרים בהלוך, אנחנו עובדים בסימן שין כפחת, סעיף ד' האם מותר לתת תרופה לשכוך כאבים בשבת, ומה דין תרופה להורדת חום? בשלוחה אחת תוכלו לשמוע פרטי הדינים ולרבות נחת. כדרכנו, בואו נלמד גם אנחנו לנהיה דפרים בהלוכם. כפי שלמדנו פעולה לצורכי חולה שיש בו סכנה שאין בהם תועלת רפואית והם כוחות ביסור דאורייסה, ראוי שלא לעשות אותן על ידי ישראל. פעולות שמחזקות את גופו של החולה או שהן חלק בתהליך ההחלמה המלא, כל שכן הם מונעות את החזרת המחלה, מותר לעשות אותן בשבת, כיוון שהן חלק התהליך של ריפוי המחלה. כמו כן פעולות לשיכוך כאבים שכרוכות בעשיית מלאכה גם כן מותרות בשבת, וגם מחלה חשוכת מרפא, אם בגלל שהכאבים עולים להכיר את מצב החולה באופן ישיר, ואם בגלל שמשפיעים לרעה על מצב רוחו של החולה, עלול להיות לכך השלכות מיידיות על המצב הגופני. מהטעמים האלה מותר גם להרדים חולה לפני ניתוח בשבת, גם כשזה לא הכרחי לקיום הניתוח, את ההרדמה. הופעה של חום גבוה נחשבת כסימן לסכנה שנשקפת לחיי החולה. חום שמנובן בצמרמורות, אינו כחום גבוה. הפוסקים כתבו הגדרות שונות להלכה הזו. יש מי שכתב מ-38.9 מעלות צלזיוס ומעלה, עכשיו החום לגבוה. ואם החולה עצמו חושש לחייו, מותר לחיות בשבת גם בחום של 38.3 מעלות צלזיוס. ויש שכתב שמ-40 מעלות צלזיוס נחשב החום לגבוה. פחות מזה, אם הוא מלווה שאול וכדומה, נחשב ככל אלה שאין בסכון. יש מי שכתב שכל דרגת חום חריגה שמדובה בתחושת חולי ולא יודברר, שלא נובעת מסיבה שמסכנת חיי החולה, נחשבת כחום גבוה לעניין זה. ויש שכתב שכל דרגת חום חריגה שתרופות להורדת חום לא השפיעו עליה, נחשבת כחום גבוה. חולה שנשקפת סכנה לחייו, אך ידוע בוודאות שהסכנה לא מיידית ואין כל נחיצות לרפות אותו בשבת, למשל שרופא אומר על זה, שרופא אומר ככה, אסור לחלל את השבת לצורך הריפוי. חולה שנזקק לניתוח דחוף, למרות שימות החול, לפעמים שהבתי חולים דוחים ניתוח כזה, לפני ניתוחים אחרים שדחופים יותר, חובה לנתח בשבת. חולה שנשקפת סכנה לחייו, וידוע בוודאות שבהמשך השבת יצטרכו לחלל עליו את השבת לצורך הריפוי, מותר לעשות הפעולות שנדרשות בשביל זה גם אם עוד לא הגיע הזמן שלהם. אולם, אם בשעה זאת לא נשקף את סכנה לחייו, אלא שידוע שבהמשך השבת הוא יהיה במצב של סכנה, אז יהיה לאסור לעשות מלאכה לצורך הריפוי בשעה הזאת, אלא אם כן קיים חשש שבשעת הסכנה לא יספיקו לעשות המלאכות הנדרשות. עד כאן בניין לפעמים בהלוכה שלמד היום בעזרת השם. נחזור על מה שלמדנו אתמול, חז"ל אמרו שכל מכה בעבר פנימי נחשבת כסכנה לחיי החולה. נצטרך לחלל את השבת לצורך הריפוי, אלא אם כן ידוע שלא נזקיף את סכנה מיידית, ואפשר לחכות למוצאי שבת. מי שנפלה שינו ואם הוא יחזיר אותה למקום תוך זמן קצר ויחזיק אותה שם, אז הרופא יוכל לטפל בשן אחרי שבת באופן שתשוב ותיקלט, נחלקו הפוסקים אם מותר להחזיר אותו. כמו נחלקו הראשונים עם היתר לחלל שבת לצורך חולה שיש בו סכון אמור גם בצורכי החולה שהמניעה לא מסכנת אותו. ולהלכה, ראוי להחמיר בפעולות שאיסורן מדאורייתא. כדרכנו רבותיי, נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו עם מוסר לרסס כותל חרקים בשבת. אז יש דין שאסור להעמיד בעל חיים בשבת, וזה אומר גם באמצעות ריסוס ישיר של חומר רעים. לפעמים שגם בריסוס שלא גורם למוות יש איסור משום מלאכת צדק, שזה כמו שהוא מכניס אותו למקום סגור שלא יכול לצאת משם. ולחלקו הפוסקים מותר לרסס חומר כותב חרקים בסמוך לחרקים בשביל להבריח אותם. יש מתירים ויש עושים מחשש שהוא יפגע ישירות בחרקים וימית אותם, וגם מטעמים נוספים. ויש אומרים שלצורך חולה או תינוק מותר לרסס את החומר באוויר. ולמה? כיוון שבשעה שהוא עושה את זה, סליחה, מותר לעשות החומר באוויר בתנאי שהוא ישיר דלת או חלונות פתוחים, כי אז הוא לא מתכוון להמית אותם אלא, או לעצות אותם, רק להבריח, וגם אין ודאות שהריסוס יערוב. ואנחנו ממשיכים עם הכותרת של דפורים בתלמוד בבלי מנוחס דף נ"ט, מדוע נתניית לבונה לא פוסלת מנחס חויטה? ומה עם מנחס שמיני? מה חידש? מה חידש חנן המצרי? אז זה נלמד לסיום מהיום, דף נ"ט במנוחס. בשלוחה שתיים, תוכלו לרוות נחת מפי פיות המפיקים הרגליות ממגידי השורים הנפלאים בשלוחה שתיים. אנחנו מגיעים למדור קינן חוך ומציב הסישורים, בפרק הבית אומר... סליחה, בפרק הבית אומר המציב הסישורים, ונדבר אתה מעוונות המעשה, והיא תתחלק לארבעה חלקים, בהתנהגות עצמו בשפלות, בסבול העוונות, בסנוע הרבנות וברך מן הכבוד, ובחלוק כבוד לכל. יש פה סיפור מרשימות וזיכרונות מאחד מגדולי תלמידי הגויין הרדופול שמונבס, וזה פורסם בתוך אוסף גילונות מישיבת מיר. לפני קרוב ל-10 שנים, אולי כבר עבר יותר, התקיימה שבת סיטפדוס, לומדי בסמדר שפרידמן, בכפר נופש בספון. עובדי התחזוקה של הישיבה סידרו את אחד העולמות למקום תפילה ולימוד. בין היתר רבי ישראל, הם סידרו מקומות לרבני הישיבה, לאנשי הצוות של פרידמן יחדו המקומות הראשונים בשורה, שורה הראשונה. במזרח הוכנו שתי מקומות, לראש הישיבה, לרפואי שמולבית, ולמשגיח, לברם חודש. מיד, אם נעימתה הראשונה של תפילה תקבולת שבת, כמה רפואי, גרר את הכיסא, הסדר שהכינו לו, עבר להתיישב, בשורה אחת עם רבני סנדרס, רצו למחות, וכבוד הישיבה שהראשי בישב המזרח. כך נהוג וכך ראוי. ועוד כהנה וכהנה, החבר פועל יצל בשלו, או שכולם עוברים למזרח, או שאני יושב כאן לצדכם, ולא אתה מתווכח, ונשאר שאת לא יודעים. סמוך ונראה, למזמור לדוד, אני מרגיש תפיחה על הרגל, רב פועל פונה אליי כשהוא ניסר. אני יודע בדיוק מה אתה חושב עכשיו, שאני עונה אותך. אני רוצה לספר לך. איזה מייסי בעסקן ציבורי, ידוע. ידוע שם, רב פעלים, שהזמין את רב שלמה זלמן לאיזה כינוס במודעות, שפרסרו על השתתפותו של רב שלמה זלמן, כי הכתירו אותו בתואר פויסיק הדור. הוא עשה כן אפילו שהוא ידע שרב שלמה זלמן יש סלידה גדולה מהתואר הזה. הוא הקפיד שלא יכתבו עליה ככה, בפומביל, גם משום הרעשנות שיש לו ביטוי הזה, שהיא מנוגדת לכל אורחותיו, וגם משום האחריות שהוא מטיע עליו למחות על כל פרצה הלכתית, ואולי מאוד פעמים. חוזר מקפיד על זה מאוד דוקס, והוא הודיע לאותו מקורב, שהיה גם מבני המשפחה, שהוא לא מוכר לו. עשה כמה פעמים לפייס אותו, לא לצאת ביודי. בערב יום כיפור, בזמן של סליחה ומחילה, הגיע עוד פעם, ואז אופזן אמר לו, אני מוכה לך, אבל היחסים בינינו לעולם לא ישוב ולהיות כמו שהיו. עמד שם אותו מעמד בחור שאיז פנים, ואמר לו שנזלמן, קשה לי להאמין שהראשי בי בכלל לא נהנה מהכבוד של התואר פויסי כדור וגם הקפיד עליו. מיד הוא אמר. אמר שנזלמן ענה, אני בהחלט אוהב כבוד, אבל אני אלמד אותך מה זה כבוד. המגירה של השולחן שלי מונח מכתב מהגאון רבי משה פיינשטיין, שהוא כותב לי שהוא נבור בשאלה חמורה באבן עזר שלושה שבועות, והוא לא יודע להכריע. והוא רוצה לשמוע את חוות דעתי. כשהגאון על האיגר עצמו שמבקש לשמוע את חוות דעתי בשאלה שלא יודע להכריע, זה כבוד. אבל שאותו פלוני שילם למדפיס, אפילו ייתכן שהוא לא מבני ברית, כמה מאות שקלים, בשביל להדפיס מודעה שכתוב בפוסק הדור, על איזה כובד דיקורא, שיאמר בפועל שמולב את הציפור ואמר, אני בהחלט אוהב כבוד, אבל זה שהפועל הרומני של הישיבה סידר שתי כסאות במזרח, לזה יקרה כבוד. ילדות הייתה בי מספר אותו תלמיד, ופתחתי ואמרתי, אחרי כל כך הרבה שנים שאני מכיר את הראשי שיבה, את אולי ישנה סוף סוף איזה כבוד הראשי כן אוהב. אז הוא חייך ואמר, אני חייב לגלות לך את כל החסרונות שלי. דורם נפלאים. ולקראת סיום המדור חפיצי נוחיים, חובץ חיים ימי רבו ישי, בהלכות שנלמד היום בסדר הלימוד, החובץ חיים הוא כותב שגם השנורש שלא על ידי דיבור, אלא בכתב, רמז וחדוי מייסור, הבירו מסוף מביאים אישות מהרשם בשם תשובה סרמו, ששנור על ידי כתיבה חמום לשנור בדיבור, כי בכתיבה זה נראה שמחזק את הדברים. גם לקרוא מכתב שכתוב בו לשנורה, אומר החובץ חיים לכוון בכלל וב, בבין ספר מים חי, שיש בזה איסור קבל עושה שנורה. גם אם הוא רק מראה לאחרים מכתב של פלוני, שממנו נראה שהוא לא חכם ולמדן, אז כותב שם בבאר מים חיים, שזה גם בכלל לשנורה. בבאר מוסופים הביאו שגם מראה לחבר שלו ספר, של חבר פלוני, והכוונה שלו, שיראה שניכר מהספר שם חבר, לא מי יודע אתם את חוכם. כותב רב ניסים בחוט השוני, שמדברי החבוצ חיים, משמע שגם זה עשו משום שנור. מאידוך, יש שכתבו, שוט לחופץ וחיים, חלק, שכשאחד מוציא ספר, ששיינו בו רבים, ואז הוא יודע שכל אחד ישפוט לפי מראה עיניו, אם הדברים נכונים, וכמובן יש שיעביר עליו ביקורת. על זה כבר לא נחשב סיפור גנות. אכן, אם הוא מתכוון לגנות המחבר, אז יהיה אסור. כמו שאנחנו צריכים לומר לקמן, בלשנון בלכות שנור הקלעות בית. שגם זה, גם זה מפורסם, אסור לגלות אותו עם הכוונה לגנות. ולכן רבו יפה, יש להיזהר שבאמת הכוונה תהיה לשם שמיים ולא לגנות. ולסיום המדור, התחזקות ימית. היום דיור צייט של הרב הקודש מנחמן גי מקוסוב, בעל הצמח צדיק מוויז'ניץ. אז בספר של הצמח צדיק, פרשת פנחס, כתוב שיש שני אופנים בעשיית מצווה. אופן אחד לגוף המצווה והעשייה שלה, שזה דבר הנגלה, שכל אדם רואה את המצווה שהוא עושה, ולדבר הזה יש גבול כמובן. האופן השני, זה הכוונה והשמחה, הדבר הזה הוא נסתר מבני אדם, כי רק קדוש ברוך הוא יודע את הכוונה של האדם. את המחשבה הטובה, והדבר הזה אין לו גבול בסוף. ולכן, לכן השכר מזה הוא גם כן בלי סוף. שכדי לקיים מצוות מתוך שמחה, כוונת הלב, ובכך, בכך יגדל ערך המצוות ושכרן בלי. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שלכולכם ולכולנו, המשך יום נפלא. ערב ראש חודש חשוון, אפשר כבר לברך ברכת חודש טוב, עם הרבה הצלחה בכל העניינים, בכל טוב סלע.